אז אנחנו, וזאת ליהודה, ומתוך אותו יסוד בשורש. שבפעם האחרונה אנחנו ראינו את הביטוי של תודעת הקודש הישראלית, של טבעיות מקומנו וארצנו, היא זאת שמתבטאת בהתנהגותם הן של רבי זיירא וגם של רבי אבא, תלמידי רבי יהודה, שהם מוסרים נפשם של מסירות נפש במשמעות של מסירת ערכי החיים הרוחניים הנשמתיים של האדם, לא רק מסירות נפש שזו המטבע הלשונית שעניינה התמסרות לדברים עליונים וקדושים מתוך שייכות פנימית מהותית מוחלטת בהם, עד כדי אם יש צורך אז יש ויתור על עצם החיים למען הדבר הגדול מהחיים שהוא ה דברים העליונים הקדושים, שלזה קוראים קידוש השם ומסירות נפש. אבל אומר הרב צבי יהודה בעקבות בעל מר יז אנזל בהקדמתו, שמסירות נפש במלוא משמעותה זה לא מה שאנחנו מכנים מסירות נפש, זה בעומק העניין לא מסירות נפש, זה רק מסירות הגוף ומסירות החיים. אבל יש מצב של מסירות נפש של מסירת ערכי החיים הרוחניים, ערכי החיים הרוחניים והנשמתיים של האדם, ויתור על העולם הבא, זה מסירות הנפש בשביל גדלות עניינים קדושים לאוקים כלל ישראלי, והיא התבטאה ביחס לארץ ישראל אצל תלמידי רבי יהודה אלה. ומתוך הרקע הזה שוב חוזר הרב צבי יהודה אל הרב יהודה מימון. ומתוך אותו היסוד והשורש של מנו שפע התורה ודבקותה החיונית אשר בראשיתו של רב יהודה דידן, הרב הגאון והצדיק הרב מימון זכרונו לברכה, ובתחילת הופעתו הציבורית ממנו נמשכה לו ברכת השם של זו גבורת הרוח ומסירות הנפש המופלאה בכל פרשת דברי ימי חייו, אשרי התוכן והמעש למען ישראל ואורייתא, למען בניין תורה וציון והחזרת השכינה אליה. מראשית ועד אחרית, מראשית את יהודה שלח לפניו לאורות, ועד אחרית שמע השם כל יהודה ואל עמו תביאנו. מראשית הופעתו הציבורית בתוכי ארץ חיינו, מתוך המערכה הציונית פנימה, בגבורת עוז ונצח אומץ על משמרת דברי תורה, וקביעת ביצרונם בעצמאות החינוכית אשר ממנה המשך בחוסן גם במצב ענייננו עכשיו, ממקור עמותה של תורה נתונה מפי הגבורה, משפע אוצרה ומשגב אמונתה ממלא אותו ומהווה את אישיותו, נמשכה בגדלה לו אותה גבורת רוח ומסירות נפש למען שם השם ותורתו ותקומת עמו ונחלתו בכל תוקף החשבונות הקשים גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, גם כלפי מלכי רבנן עם חרדת הקודש של גדולת תורתם ועם הבחנת צדקותם וכפי דברי חכמים זכרונם לברכה בסוף מסכת סוטה, והגאון הנציב זכרונו לברכה בפתיחה להעמק דבר של ספר בראשית. ולעומת זה כמה מלהבת ונהדרה זו דבקות הערצה ואמונת היראה לגדולי רבותינו רבנן ותלמידיון הממלאה את ספרי שרי המאה שלו ושוטפת מתוכם אל מרחבי העם ובני נעוריו לאיבם ולקבם לתורה ולחכמיה, גם כלפי מלכות גויים ושרועות חולין, במרום העוז והאומץ בכל מערבולת המשברים והתסבוכות אשר סבונו סבבונו למי ניסורי היסחבו למאסר בטירופם של הבריטים באותו יום השבת השחור, מבחוץ ממלבין ומזהיר מבפנים, עד לקידוש השם הגדול בקריאת שמו ונשיאת דגלו וברכת הודעתו על הודעת מדינת ישראל ותקומתה, ועד אחרית מתוך אותו מלוא שפעה של תורה, דבקותה ופוריותה, נמשיכה וגם גדלה לו ברכת השם זו, ברכתה של תורה, ברוריה וחידושיה, גם בתוך כל המעמסה הציבורית הגדולה אשר הייתה מוטלת עליו, לפני תקומת מדינתנו ואחרי תקומתה. במיוחד באוצר הערותיו החשובות ומופלאות בלמדניותן לספר יחוסי תנאים ואמוראים של רבנו יהודה ברבי קלונימוס משפירה, רבו של בעל הרוקח, אשר עסק בהן בימי חייו האחרונים ממש. בפגשתנו האחרונה במסיבה לכבוד הרב הגאון רבי ישראל דוקטור ברודי שליטה, הרב הראשי לאנגליה, עם הופעת הספר עץ חיים לרבי יעקב חזן על ידו, השתוממתי על העירות השוטפת במסע ומתן של הרכה בחיוניות ההבנה והזכירה של רבנו גיבורנו כארי זה, זיכרונו לברכה, אשר גם כאשר כעתיינו לא נס לחום ממעיין תורתו הנובע ומתגבר. ועד אחרית, ממרום שפע לימודה של תורה, המשך תוקפו וגבורת רוחו ונפשו, זיכרונו לברכה, אל שימושה וקיומה במכתבו האחרון למען שמירת קדושת יום השבת מחללו. אותו הקו הגדול והישר של קידוש השם ממקורה העליון של תורה וגבורתה, באותו יום שבת הנורא, אשר עם תקומת המדינה ומסירת הנפש עליה, ולאותו יום שבת של אחרית ימי החיים, לשמירת קדושת מנוחתו השקולה גם היא כנגד כל המצוות, ובירושלים עיר קודשנו ותפארתנו. ותלמיד חכם נקרא שבת, ושבת הוא שמה דקודשא בריך הוא. בשבת הוא אין עולם הבא. נשמתו הגדולה והקדושה צרורה בצרור החיים את השם אלוקינו, וישראל עמו בשלמות חזרת שכינתו לציון ושכלול גאולתו כולה, ינוח ויעמוד לגורלו לקץ הימים, ביום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים. טוב. נראה עוד פעם, יש פה, אני מרגיש שיש פה גודש של רמזים למאורעות שהיו, שאינני יודע למה הם רומזים, אינני יודע מה בדיוק היו המאורעות שאליו מתכוון רבנו, אבל נקרא, נראה. ומתוך אותו היסוד והשורש של מלוא שפע התורה ודבקותה החיונית אשר בראשיתו של רב יהודה דידן, הרב הגאון וצדיק רב מימון זיכרונו לברכה, ובתחילת הופעתו הציבורית, וכמו שהרב צידה אמר מקודם, בראשית חייו, ביצירה התורנית המופלאה שלו, בספרים שהוא כתב, ממנו נמשכה לו ברכת השם של זוג גבורת הרוח ומסורות הנפש המופלאה בכל פרשת דברי ימי חייו, אשרי התוכן והמס למען ישראל ואורייתא למען בניין תורה, למען בניין תורה וציון והחזרת השכינה אליה. אז כן, כנראה שזה מה שהוא מייחס לו, את מתוך התורה כעת יהודה שלח לפניו להורות, נמשכת פה גבורת הרוח ומסורות הנפש. מסורות הנפש כנראה בשתי משמעויותיה, על שתי רמותיה. מסורות נפש של ההתמסרות לדברים עליונים, קדושים, השייכות הפנימית, המהותית, המוחלטת אליהם, שהוא כל כולו מתמסר למען ישראל ואורייתא בחיים מעשיים גדולים. ובזאת יש מסירות נפש, כלומר ויתור על ערכי החיים הרוחניים הנשמתיים של האדם, בשביל גדלות העניינים הקדושים האלוקיים הכלל ישראלי. כי הרב מימון הזה, אז מבחין בו הרב צידה, כמה שהוא היה יכול ושייך להמשיך ולהיות ספון בעולה של תורה, וכמה ששם מתגלים הנטיות הנפש והקביעות שלו והמדרגות הרוחניות שיכל להשיג, והוא הפך להיות אסקן. זה מסירות נפש, זה ויתור על מדרגותיו הרוחניות, מסירות העולם הבא שלו, מסירות הנפש המופלאה בכל פרשת דברי ימי חיה, עשירי התוכן והמס, וכל זאת, כי הכל בטל, גם כל מדרגותיו הרוחניות האישיות, למען ישראל ואורייתא, למען בניין התורה וציון והחזרת השכינה אליה. מראשית ועד אחרית, כל מסכת חייו זה מפעל אחד, כן. זה מה שכתוב וראינו במקודם, מסירות נפש, בהגדרה הפשוטה של מסירות נפש. מסירות נפש במשמעות של התמסרות לדברים עליונים, אני קורא אצלי, זה בעמוד קוף חפי, לא יודע אם זה אותו עימוד אצלך. מסירות הנפש לדברים עליונים קדושים, שהיא מידת השייכות הפנימית המהותית המוחלטת עליהם, שמתגלה לפי רוממות ערכו של האדם, שמהווה את תוכן חייו וקובעת את מבנה ומפנה וקיומו. אז זה מסירות נפש, מה שהוא מסור בכל נימי נפשו, בכל משאבי כישרונותיו, הוא מסור לעניינים הגדולים הקדושים.
בלי ויתור על משהו.
בלי ויתור על משהו. רקע, התמסרות, שנייה, זה מבנהו, זה מפנהו, זה קיומו, שם הוא חי. אבל כלול בזה גם כן, המסירות נפש ממש. מסירות, ואת זה הוא אומר בעמוד קופי החטא מיד בהתחלה, של מסירת ערכי החיים הרוחניים והנשמתיים. כמו, זה, כל מה שנראה כדרשנות של הרב ציודה, זה כמובן, זה לא דרשנות, זה יצירת מושגי רקע למה שהוא רוצה להגיד. אז זה מה שהוא הסביר, הוא הסביר שיש מסירות נפש, ויש מסירות נפש של רבי זיירה ורבי אבא, שהם חולקים על רבותיהם, אם כי הם, בעומק העניין, הם תלמידיו של רבי יהודה, שהוא באמת, הזכרנו בפעם הקודמת, מה שהוא מונע את העלייה לארץ ישראל, זה לא באמת בגלל שהוא לא קשור לארץ ישראל, אלא הוא קשור בגדלות ענקית לארץ ישראל. אבל מכל מקום, פה הם מפסידים את העולם הרוחני שלהם, פה הם מפסידים את העולם הערכי שלהם, פה הם מפסידים את העולם הבא שלהם, אבל הם מפסידים, כי ארץ ישראל יותר חשובה להם. ורב יהודה דידן, אותו דבר. לא, זה לא בהכרח כך. זה לא אותה מדרגה, זה שתי מדרגות. או, זאת אומרת, יש אדם והוא מוסר את נפשו ולא מוסר את נפשו. קרי, יש אדם שהוא מוסר את נפשו, מסור כל מבנהו, מפנהו וקיומו, כל משאבי חייו, והם כולם קשורים במטרה, ורק בזה הוא עוסק. כל נימי נפשו קשורים באידיאל שלו. זה לא בהכרח שבזאת הוא מפסיד משהו מהעולם הערכי שלו. לא ברור, אולי הוא יהיה מוכן למסור את החיים, אבל לא למסור את הנפש. אבל יש אדם כמו אברהם אבינו, פרשת השבוע, כמו משה רבנו, והם מוסרים את העולם הבא שלהם, כי מי שמדבר בסגנון כזה לקדוש ברוך הוא, זה אובדן. זה אובדן, זה מתוך נקודה כזאת שמכן הנה מספר אחד שכתבת, וזה מוחה. אצל אברהם לא כתוב מה הוא הפסיד, אבל מכל מקום הסגנון, סגנון שברור שכל אדם שידבר בסגנון כזה יפסיד. ורבי זיירה וכל אלה שעלו, רבי אבא, רב כהנא, הם גם כן מפסידים, כי עושה מחלוקת על רבו. קיצור, דברים חמורים מאוד. אני לא שומע.
זה מושג שלי יוחדים.
מה?
מסירות הנפש.
זה מסירות הנפש הזאת. קצת דיבר, היית פה בשיעור קודם? אז זה תלוי שאצל משה רבינו ואברהם אבינו זה מושג חיובי. זה מספר על מעלתם הנוראה שזהו, למען כלל ישראל, למען ישראל ואורייתא, למען בניין תורה וציון והחזרת השכינה אליה, למען זה הם מפסידים את הכל. זה מעלה נוראה, זה ודאי משהו חיובי. אלא מה, אני חושב שהזכרתי לכם ש... נו, אז קדימה, כולנו בואו נמסור את הנפש. מי מוסר את העולם הבא שלו ראשון? כי זה מעלה נפלא. אז הזכרתי את מה ששמעתי מהרב רבבורום שפירה, זיכרונו לברכה, שפעם שאלו אותו על שאלה כזאת, זה מר... זה אתה ממהר למסור את העולם הבא שלך, מצוין. האם גם את העולם הזה שלך היית ממהר למסור כל כך מהר? אז מי שלא מוכן למסור את העולם הזה שלו, אז שישאיר את העולם הבא. זאת אומרת. זה לא... טוב, נו, קדימה, אני... זה ודאי, תופעה כזאת, זה תופעה שלילית, זאת אומרת, מסירות... מסירות הנפש של העולם הבא, על שאדם לא ראוי למסור את הנפש בגלל שהוא קיצור, אדם קטן ובטיפשותו ובגסותו ובהזיותו, אז הוא בכלל לא מבין מה זה העולם הבא, אז לא אכפת לו למסור את הנפש. כמו שהוא מוכן להעניק לך במתנה את כל בשלום בתל אביב, מה אכפת לו? נותן לך, לא מפסיד עם זה כלום, לגבי זה כלום. אז זה לא מדרגה, זה טיפשות. אבל אדם גדול, נקודה אמיתית, שהוא יודע מה שהוא עושה, אז זה מדרגות נוראות בקודש. כן. אז עוד פעם, מתוך אותו היסוד והשורש של בנו שפע התורה ודבקותה החיונית, אשר בראשיתו של רב יהודה דידן, הרב גאון הצדיק, הרב מימון זכרונו לברכה. אז הרב מימון הוא לא שתורה, נו, בלאו הכי יש לו קצת קוצים בישבן, ובלאו הכי הוא לא מצליח להתרכז וללמוד, אז הוא מוסר נפשו למען כלל ישראל, והוא, זה לא ככה. הוא... הנה, זו האינדיקציה. עם כל מסירות הנפש שלו, הוא כל הזמן קשור לתורה. במציאות בלתי אפשרית, אז הוא... זה הסייפה פה של מה שהרב צידי תן. הוא כל כולו קשור לתורה. הוא כמו תלמידי חכמים אמיתיים, הם שהם פורשים מהתורה, זה כמו שכתוב שם, אמר לו, מה שענה לו רבי עקיבא לפפוס הפיקח. בשבילנו אותה זה המלצה כמו שהדגים יצאו מהמים בשביל הכיף שלהם. אז לגביו זה הכחדה, הביטול תורה שלו ומה שהוא צריך להתעסק בכל בלבולי המוח שמחוץ לזה, זה גיהנום. כן? לא מעניין אותו גיהנום, הוא מעניין אותו כלל ישראל, אז הוא הולך על זה, כי אין שם שום חשבון פרטי. הכל פה רק מסירות נפש. אז מתוך אותו היסוד והשורש של מלוא שפע התורה ודבקותה החיונית, אשר בראשיתו של רב יהודה דידן, רב גאון הצדיק, רב מימון זכרונו לברכה, הוא התחילה תופעתו הציבורית, ממנו נמשיכה לו ברכת השם של זו גבורת הרוח. ומסירות הנפש המופלאה בכל פרשת דברי ימי חייו, אשרי התוכן והמעש. שני דברים, יש לפעמים אנשים שהם באמת עשירי מעש, אבל התוכן שלהם הוא לא כל כך עשיר. לפעמים, אדרבה, ככל שאנשים גסים יותר ונמוכים יותר, הם כישרוניים יותר בתחומי המעש. וההפך, ככל שאנשים... עיקר, זה לא הולך ביחד. על פי רוב, אורכניות כבדה לא הולכת עם מעשיות רבה, ומעשיות רבה היא בעצמה תסמונת לרוחניות קלה. זה הנורמלי. מישהו כזה הוא נורמלי. כולם הם כאלה, פחות או יותר. ופה יש תופעה שמשלבת משני הדברים, עשירי תוכן ועשירי מעש. וזה למען ישראל ואורייתא, למען בניין תורה וציון והחזרת השכינה אליה, מראשית ועד אחרית. מראשית, כמו ואת יהודה שלח לפניו להורות, ועד אחרית, שמע השם כל יהודה ואל עמו תביאנו. מראשית הוא מתחיל בכל כולו להורות תורה, ואחרית כל כולו הוא מסור למען עם ישראל, אל עמו תביאנו. כמו שאת יהודה, זה מה שמסופר על יהודה, יהודה יהודה. יהודה, מפעל הראשון שלו, ואת יהודה שלח לפניו להורות, והמשפט האחרון שלי אמר ביחס ליהודה, שמע השם כל יהודה ולמות טבענו, כך כתוב בתורת משה. מראשית הופעתו, וגם פה, זה לעומת זה, מראשית הופעתו הציבורית בתוככי ארץ חיינו, בתוך המערכה הציונית פנימה, בגבורת עוז ונצח אומץ על משמרת דברי תורה וקביעות ביצונם בעצמאות החינוכית שרמיה להמשך וחוסן גם במצב ענייננו עכשיו ממקור ורוממותה של תורה נתונה מפי הגבורה משפע הוצאה ומשגב אמונתה הממלא אותו ומהווה את אישיותו נמשכה וגדלה לו אותה גבורת רוח ומסירות נפש למען שם השם ותורתו ותקומת עמו ונחלתו בכל תוקף החשבונות הקשים גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. זה המשפט שאני לא יודע מה תוכנו, אבל אני לא יודע, אני מרגיש שמה שחסר לי זה עובדות פשוטות שמסתתרות מאחורי המשפט הזה. כך אני מרגיש שיש עובדות פשוטות שמסתתרות מאחורי המשפט הזה ואני לא יודע אותה. עכשיו אני אגיד לכם את הירוריי, איזה עובדות שאני לא יודע אותם, אבל אני שומע את הרב צידה אומר פה שבהופעתו הציבורית בתוככי ארץ חיינו בתוך המערכה הציונית פנימה, אני מבין שהוא בקונגרסים הציוניים, אני יודע, או בפוליטיקה הציונית, אני לא יודע, על מה הוא מדבר, לא יודע על מה הרב צידה מדבר. על כל פנים, שם הוא כבר הופיע, לא יודע מה הוא הופיע, לא צריך להכיר את ההיסטוריה של הרב מימון, אבל הרב צידה כמו בכל הנושאים, הוא פשוט יודע, הוא היה שם, הוא זוכר, פרטים. אז בגבורת עוז נצח ובגבורת עוז ונצח אומץ על משמרת דברי תורה וקביעת ביצונם בעצמאות החינוכית. לא יודע. האם משמעות הדברים שהרב מימון נלחם על עצמאות חינוכית של הזרם הדתי, אני לא יודע מה. וכבר אז היו לזה דיונים בלך תדע. ובאיזה הזדמנויות ואיפה זה היה, אבל ככה אני קצת שומע, זה מה שאני מתרשם שאולי לזה הוא מדבר. ועל כל פנים, כתוצאה מהמאבקים שלו והעמדה שלו והתביעה שלו, אז זה ממנה המשך וחוסן גם במצב ענייננו עכשיו. זאת אומרת, זה שאנחנו כיום במדינה יש מסגרת ויש איזו אוטונומיה חינוכית למסגרות הדתיות, זה תולה את זה הרב ציודה בו במלחמה שלו, בקביעת הסטטוס קוו הראשוני שלו. אני לא יודע, אני אומר עוד פעם בשלישי, אבל אין ספק שהרב מימון לש בחש היה בכל המפעל הציוני מראשיתו בכל השלבים, והוא תמיד ככה בולט לעין, אני חושב שרב ציון נותן אותו, הוא היה הוא, הוא לא היה סמרטוט, הוא היה דמות שידע לקדם את העניינים. כל פנים, מה ששוב אני אומר, דרך כלל תלמידי חכמים הם לא כאלה. אתה שתלמיד חכם מתערב בעניינים פוליטיים, אנשים מביני דבר תופסים את הראש. אבל כי על פי רוב, כוונות טובות, נאומים טובים, מילים טובות, הכל יש, חוץ מאשר תוצאות. את זה אין, אבל לא כן אצל רב מימון, כי ידע איך לקדם דברים. אז בשביל זה צריך גבורת עוז, נצח אומץ על משמרת דברי תורה או קביעת ביצונם בעצמאות החינוכית. טוב, היה שם משהו. מה בדיוק? עד רבה אני יודע, מי שמכם יודע לברר, אשמח לשמוע וללמוד. אשר ממנה המשך בחוסן גם מצב עניינים עכשיו. ממקור ומותה של תורה וכל המאבק שלו וכל שמירת הקו והעמדה שלו בתוך רוממותה של תורה אצלו. עולם הערכים הוא ברור, מה שמנחה, מה מרכז הכובד של השיקולים, לאן חותרים, אין אצלו גמגומים, ואין אצלו בלבולים. ממקור רוממותה של תורה, נתונה מפי הגבורה, גם הוא מופיע, הוא כל כולו תורה וכל כולו גבורה. גבורה יודע לממש מה שהוא רוצה. משפע אוצרה ומשגב אמונתה ממלא אותו ומהווה את אישיותו. הוא כל כולו תורה, הוא דמות של תורה. דמות של תורה אמיתית. משפע אוצרה ומשגב אמונתה הוא מלא בתורה, הוא קשור נפשית באמונת התורה. זה ממלא אותו, מהווה את אישיותו. מזה נמשיכה וגדלה לו אותה גבורת רוח ומסירות נפש. למען שם השם ותורתו ותקומת עמו ונחלתו בכל תוקף החשבונות הקשים גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. למה הוא מכוון גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ? אולי זה מה שמתברר במשפטים הבאים. גם כלפי פנים יש לו מאבקים קשים כלפי פנים, כלפי מלכי רבנן. עם חרדת הקודש של גדולת תורתם ועם הבחנת צדקותם. וכפי דברי חכמינו זכרונם לברכה בסוף מסכת סוטה, והגאון הנציב זכרונו לברכה ותיכה לעמק דבר של ספר בראשית. אני מרגיש שהרב ציודה פה מלמד אותנו פרק משמרת הלשון, לא רק משמרת הלשון אלא ביחס הנכון. אני חושב שהוא מדבר פה, רומז פה על העמדה שהרב מימון תופס כנגד כל הגדולים, גדולי התורה החרדים, המתנגדים לציון, שהוא מתנגד להם. והוא עומד במלוא העוצמה התורנית והאישיותית שלו נגדם. הרב צידה רומז, משהו לא מפרט. תעשה את זה, את העבודה, את העבודה והסכנות, הוא משאיר לך קורה. אם תרמז, תרמז, ואם לא תרמז, אז בפעם הבאה תלמד עוד קצת ותרמז. אבל אנחנו כבר יודעים, לא בגלל שכל כך, בגלל ששמענו את זה מפורש בזמניות אחרות מהרב ציודה, ומזה קצת למדנו שיש הבדל בין איך מדברים ואיך כותבים. כי לדבר הוא הסביר לנו. ואולי כן, כי אתה נמצא בחוג מסוים, אתה יכול להגיד את הדברים גם בחריפות, אבל כשהדברים כתבו, אתה לא יודע לאיזה עיניים יגיעו, מי יבין, מי לא יבין, מי יתייחס, מי לא יתייחס. אז תגיד את הדברים בצורה גרעינית. לא אמרתי כלום, רק ציינתי מקור, תסתכל שם. אז מה כתוב שם? כתוב שם, מי בז ליום? אתם מכירים את זה? מי בז ליום? שאומרת הגמרא שם בסוף סוטה, מי גרם לשולחנם של זאת אומרת הפסוק אומר מי בז ליום קטנות, זה הפסוק שם בחגי, מי בז ליום קטנות. ודורשת את זה הגמרא שם בצורה קצת כמו שמדי פעם הגמרא נותנת חומר למערד בביר הגולה להסביר מה היא עושה. זאת אומרת כי על פניו נראה לנו קצת הוצאת הדברים מקשירה, מהפשט שלהם, בדרשה עזויה, מה שאתה לומד מהר"ל, ואז אתה רואה את מה זה חז"ל. על כל פנים, בצורה פשוטה, יש שם מין דרשה מוזרה. אבל ככה אומרת הגמרא. היא קוראת את הפסוק ככה. מי בז ליום? תשובה קטנות. והשאלה היא, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזה לעתיד לבוא? והתשובה היא קטנות, קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. עד כאן סוף ציטוט של הגמרא. למדת שהם צדיקים, והם לא קוראים שהם לא צדיקים. ומכל מקום, הגמרא ברוח קודשה ממשיכה את רוח הנבואה ומדברת על זה, שבאותו יום שהוא לעתיד לבוא, הרצין דיין אומר, אנחנו, לעומת מתי שדברים נכתבו, אנחנו כבר בלעתיד לבוא. מי גרם לעתיד לבוא ששולחנם של צדיקים? הביטוי שולחנם של צדיקים זה ביטוי שהוא מקביל לביטוי המודרני בימינו, הכיסא. יש את הכיסא בכנסת, את הכיסא בעירייה, את הכיסא. הפוליטיקאים שומרים על הכיסא שלהם. אז כיום קוראים לזה הכיסא, ואז פעם קראו לזה שולחן. שולחן, כלומר, העמדה. העמדה, תפיסת המקום הפוליטי, תפיסת המקום בחברה, תפיסת המקום באומה. שאלת הגמרא ברוח פרשנות הנבואה, כל פנים מבארת את הנבואה, מי בז ליום, מי גרם לשולחנם, כלומר מעמדם, תפיסת מקומם של צדיקים, שיתבזה לעתיד לבוא. מעמדם של הצדיקים, הצדיקים הם מלכי רבנן, והם קוראים צדיקים, עם חרדת הקודש אל גדולת תורתם, ולא כמו תלמידי רב יוחנן שמעבירים בדיחות על חשבון וסוגרים עליהם שהם לא תלמידי חכמים. תלמידי חכמים. אבל מי גרם למעמדם של הצדיקים שלא יהיה מכובד לעתיד לבוא, שיתבזה לעתיד לבוא? עם מבחנת צדקותם, שהם גדולים וגם צדיקים. והם קוראים צדיקים. כי צדיקים הם כל עניינם לדקדק בתורה ובמצוות וחרדה לדבר השם בתורתו. ומכל מקום, מה שגרם לעמדה הציבורית שמזלזלת בהם זה קטנות. קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא. הרב ציון היה, אתם מכירים את זה מן הסתם, שם נתפס לכל פחות במזמור יוטט במדינת ישראל, זה מופיע שם חריף חריף, ועוד היה חוזר על זה, זה דמיניות רבות, שברור לי, לא בקיק בכל הספרים שברוך השם נתפסו כיום מכל שיחות הרב צידה, אבל ברור לי שזה מופיע פעמים רבות. מה זאת אומרת צדיקים שאינם מאמינים? צדיקים שאינם מאמינים, מסביר הרב ציודה, באמת, הוא אף פעם לא היה אומר את זה, אבל הרב כתב את זה, הרב אמר את זה. והרב ציודה, במה שהוא אומר את הדברים האלה, הוא פשוט אומר את דברי הרב, ולא אמר שהרב אמר את זה, כי זה ברור שכל מה שהרב ציודה אומר, הרב אמר. אז שלא האמינו בקדוש ברוך הוא, שלא האמינו בקץ המגולה. זאת אומרת, בתורה כתוב, בנבואה כתוב, אין לך, בתמר ישראל, לפיכם תתנו, פריכם תתנו, תישאו לימי ישראל, כי קרבו לבוא, והגמרא, שדברי תלמוד תורתך, מלמדת אותנו, שאין לך קץ מגולה מזה, ויש צדיקים כאלה, שלגביהם, כיום, לפני 200 שנה, הכל אותו דבר, שום דבר לא השתנה. אז הייתה גלות, גם כיום גלות. אז זה נקרא, לא נקרא אמונה, זה נקרא קטנות, קטנות של אמונה. וגדול התורה והאמונה, הרב יהודה מימון, אז עם כל זה שהוא בא מכוח כל התורה, והוא בא מתוך חרדת הקודש של גדולת תורתם, של כל תלמידי החכמים, מלכי רבנן, ודאי ש... הם הדמויות העליונות בחייו, הם מורה ורבותה וחברה וכל הקהילייה התורנית במדרגות העליונות, משם הוא צמח. זה הרקע ששם הוא גדל, משם הוא יצא. אבל כיוון שזה מגיע לנושא הזה של הציונות, הוא כעמודו של עולם, הוא לא נע מכל העמדות שלהם, ואדרבה, הוא תוקף את העמדות שלהם. הוא נגדם, ויש לו ביקורת עליהם. יש לו תביעה כלפיהם. והמשך התביעה והביקורת שיש לה גמרה עליהם. וכדברי הגאון הנציב זיכרונו לברכה, פתיחה לעמק דבר של ספר בראשית, שצריכה להיות הגמרא טובה שלא תהיינה קטנות באישיות ובהתאם לאישיות, שוריינה דעינה בלי בטל, לב קטן, עיניים קטנות, שאדם רואה על פי ליבו, וכשבלב אין אמונה, אז כל מה שרואים, לא רואים. מי חכם, כמו שהרב צידה היה מנגן חזק חזק, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. אז ראו ישרים וישמחו, וכל אבלה קפצה פיה. כשישנה יושרה, איזה יושרה? היושרה של הנציב. הגאון הנציב, תכנו לברכה, בפתיחה להעמק דבר ספר ראשית. אתם רואים? פה בשתי השורות האלה הוא כבר, מתי זה נכתב המאמר הזה? תשכף ב', יש לו עוד, יש לו עוד 5 שנים עד שהוא יגיד את הדברים בעוצמה הזאת של מזמור י"ט במדינת ישראל בערב מלחמת ששת הימים. וככה הוא פותח שם, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם, יראו ישרים וישמחו בכל עוולה קפצה פיה. כשיש יושרה אז רואים, וכשאין יושרה, ואיזה יושרה? עד כמה שאנחנו זוכים, עד כמה שאפשר, ליושרה של הנציב בהתחלת ספר בראשית. אז הנה, הוא אומר את זה כבר פה. רק פה הוא כותב את זה, ופה הוא כותב, אז... איך תבין מה הוא מתכוון? אבל זה מה שמתכוון, פשוט שזה מה שמתכוון. אז שישנה יושרה פנימית, אז רואים. וככל שלא רואים, זה עדות על חוסר היושרה הפנימית. אבל יהודה לייב מיימון, אז זהו הארי הגדול, והוא ישר והוא תורני והוא רואה, והוא גם במלוא תקיפותו בכל תוקף החשבונות הקשים גם כלפי פנים, יש לו החזקת עמדה וגם תביעה וגם מלחמה כלפי פנים, כלפי מנמלכי רבנן, עם כל חרדת, והוא לא מתבלבל, כי יש כאלה שכיוון כיוון שהם לא מתאימים עם הקו שלי, הסימן שמהמאר יצר רשעים, תשאיר אותם וכו'. לא, ולא חרדת הקודש, הם גדולים, הם תלמידי חכמים, הם צדיקים, ושום דבר מיראת השמיים כלפיהם לא משתנה, אבל יראת השמיים היא כולה יראה מפני האמת. זה נקרא יראת שמיים. עד מקום שהם אמת, אמת, ובמקום שהם שקר, אז זו האמת, שהם שקר. וזה אותו חשבון. ואין בלבולים אצל תלמיד חכם אמיתי, כקרב מיימון. כן?
עשיתי
שאלה
על
הנקודה
האחרונה של
הרמה.
גם
אי אפשר
להגיד שהגמר קורא לצדיק שלא מאמין, כלפי חוץ אתה צדיק, ואם אתה לא מאמין,
למתבטל
מעמדך לגמרי, גם
בעיניים
שלנו.
תראה, אז זה לא מי גרם לצדיקים. מי גרם לרשעים שיראו כצדיקים? תראה, לא קוראת להם, לא קוראת להם רשעים, קוראת להם צדיקים.
בדברי הנציב גם אפשר להגיד את זה? הנציב שם
שמורגים
עד כדי כך,
כל מי ש... א', הוא לא אומר שמורגים, יצאו מהם בסוף. יצא מהם, לא הם פיזית הרגו. אבל מתלמידיהם, החסידים שלהם, כידוע, יש את האדמו"ר, ואחר כך, כי הוא אומר מילה קטנה, תמיד החסיד הוא יותר גדול מהרבי, בביצוע בטח. אז על כל פנים, והשלכות, זאת אומרת, והאחריות, זה על הרבי, זה נכון, זה מה שיוצא ממך, זה הקלקול מתחיל משם. אבל טוב, הנציב באמת הוא אומר שקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה. צדיק וישר, צדיקים שאינם ישרים, הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה. ומכל מקום, תראה איך הרב צידה מחנך אותנו, בהלוך אלה מייסה, תראה איך הרב צידה מדבר עליהם, תבין מזה איך הוא מצפה מאיתנו להתנהג. שלא נהיה חסידים יותר גדולים ממנו, אתה מבין? אנחנו נעשה את מה שהוא לא עושה. אז חרדת הקודש של גדולת תורתם, הבחנת צדקותם, כן, יש מדרגות, אנחנו לא מתבלבלים, הם גדולים, הם צדיקים, הם די חכמים, ואנחנו הולכים דרכי גדולים וצדיקים מהם. לא בגלל שיש גדולים וצדיקים מהם, הסימן שהם לא גדולים, זה סימן שהם לא צדיקים. זה העמדה. ולעומת זה, כמה מלהבת ונהדרה זו דבקות הערצה, הנה, זה השלמת העניין. אז יש לו חרדת קודם לפני כל תלמיד חכם. והבחנת הצדיקות, וגם לא הפרזה. במה שהוא צדיק, צדיק. מה שהוא לא, לא. ובטח דבקות והרצה ואמונת היראה שלו לגדולי רבותינו, לרבנן ותלמידון המלאה את ספרי שרי המאה שלו. לא, זה כל כך בולט לעין, זה פשוט, זה תוכן חייו, הוא חי מזה. הוא כל כולו חי את כל ההיסטוריה, והדמויות האלה הן עוטפות אותו מכל הכיוונים, הוא כל כולו עשיר בכל כך הרבה ידיעות על כל גדולי ישראל, מכל דורותיהם, עם כל פרטי הסיפורים, ואתה רואה, הוא חי את זה, ותראה איך הוא מצליח, ומעוניין להעביר את זה מתוך, שוב, זה הכל אישיות הכללית, הכל להעביר את התורה ואת היחס החי לגדולי ישראל, האמיתיים, הגדולים שבכל הדורות, לדורות הבאים. סך הכל שרי המאה. טוב, האמת היא שבאמת, אני לא חושב שזה מצב הגון שיש תמיד חכם שהוא לא מכיר את כל סיפורי שרי המאה. אבל סיפורי שרי המאה זה ספר לילדים. בסדר. אז בחשאי שאתם חכמים, שהייתה להם ילדות השוקה שיקרו את זה. אבל על כל פנים, אבל זה הרב מימון, יכול להיות שהוא באמת כותב ספר לנוער, זו כוונתו. אחריות חינוכית לדורות הבאים. ולעומת זה כמה מלהבת מנדרה זו דבקות הערצה ואמונת היראה לגדולי רבותינו רבנן ותלמידון הממלאה את ספרי שרי המאה שלו ושוטפת מתוכם אל מרחבי העם ובני נעוריו. לאיבם ולקרבם לתורה ולחכמיה. אז אתה רואה מה מעסיק. מה אכפת לו לבן אדם הזה? מה מטריד אותו? מה מניע אותו? לאן הוא חותר? כן. נכון. זאת אומרת, אם כל חרדת הקודש, ואם זה שהוא יודע להעריך את צדיקותם, אז הוא מנהל פה תוקף חשבונות קשים. והוא במלחמה נגדם. יש לו חשבונות קשים איתם. יש לו תביעות, הם לא בסדר. אבל זה שהם לא בסדר, זה לא גורם לו לזלזל בהם. מעריך את הדברים בדיוק נכון. כן. אז זה לעומת זה. זה... לא שיש לו נגד מוסד הרבנות, הוא כל כולו, הוא מוסד הרבנות, הוא כל כולו חיים והרצה האינסופית לגדולי ישראל. אבל הכל מתוך תלמיד חכם אמיתי, לא רק שנות, התפעלות או הובי בחיים. אז במקום שיש להתלהב, אז הוא מתלהב ומלהיב. מלהבת ונהדרה זו דבקות הערצה ואמונת היראה לגדולי רבותינו לרבנן ותלמידון ממלאה את ספרי שרי המאה שלו ושוטפת מתוכם לרחבי העם ובני נעוריו לאיבם ולקרבם לתורה ולחכמיה. אין עניין, הוא מנהל מאבקים נגד עמדתם של גדולי תורה, אבל אין לו עניין ליצור תודעה ציבורית נגד גדולי תורה חלילה. ההפך בדיוק זה העניין שלו. אז זה היה פירוט של תוקף החשבונות הקשים, מסירות הנפש. ייתכן שגם בזה יש מסירות נפש, שאתה נלחם נגד גדולי תורה. אבל פעמים זה לא מתאים לו. הוא סתם היה רוצה ללחום בעד גדולי תורה, לא נגד. אז זה גם כן, זה קונפליקט בעולם הערכים. הוא צריך לוותר על הערכים שלו. אבל יש פה את החשבון למען שם השם ותורתו ותקומת עמו ונחלתו. עד כאן זה היה פירוט של תוקף החשבונות הקשים כלפי פנים, ועכשיו פירוט תוקף החשבונות הקשים כלפי חוץ. זה מה שמפורט, גם כלפי מלכות גויים ושרורות וחולין. במרום העוז והאומץ, בכל מערבולת המשברים והתסמכות אשר סבונו סבבונו, למין ניסורי יסחבו למעשר בטירופם של הבריטים באותו יום השבת השחור מבחוץ, והמלבין ומזהיר מבפנים, עד לקידוש השם הגדול בקריאת שמו ונשיאת דגלו וברכת הודעתו על הודעת מדינת ישראל ותקומתה בדחרית. לא. אני חושב שזה טעות פה. אני חושב שאחרי הוא תקומתה צריך להיות נקודה.
זאת
אומרת של פסקה הבאה. תצדי. טוב, לא יודע. לא נתקן נקודה. לא בטוח בזה. אל תגידו ששם הגדול בגרד שמו נשיאת דגלו וברכת הודעתו על הודעת מדינת ישראל ותקומתה. עדיין צריך להיות פה איזה נקודה. מה זה ועד אחרית? כי ברור שיש פה רעיון חדש. צריך להיות פה נקודה. ועד אחרית הבאה זה אולי חוזר על עצמו. עוד פעם ועד אחרית. מה אתה אומר? לא, הוא היה בכל ועד אחרית. לא מקבל את מה שאתה אומר. אין הנגדה בין המערבולות ובין הדחרית. זה נכון. מראשית והדחרית. זה מתאים. מראשית את יהודה שלח להורות, והדחרית מתוך אותו שפע של תורה. יש פה הקבלה מלאה. אחר כך עושה אפילוג, והדחרית חוזר על זה עוד פעם. ככה אני חושב, יותר מתאים להבין. על כל פנים פה, מה שלא יהיה, נשאיר שנייה, נשאיר את הדחרית הזאת, ומציע לקבל את הצעתי שתהיה פה נקודה, ונסתכל במשפט עד הנקודה שאני מציע שתהיה. ועכשיו, במשפט הזה, הנושא של המשפט הזה, זה תוקף החשבונות הקשים כלפי חוץ. מהו תוקף החשבונות הקשים כלפי חוץ? כלפי מלכות גויים ושרעות חולים. לצערי, אני רואה שהרצידה, בניגוד למה שחשבתי, הוא לא כותב את זה. אבל פה אני יודע, בניגוד למה שאמרתי לכם על עובדות שאני לא יודע, אני מרגיש שיש שם, שאני לא יודע, פה יש עובדות שאני יודע. אני חושב שאמרתי לכם את זה כבר, שהרב צידה טען שמי שהקים את מדינת ישראל זה היה הרב מימון. זאת אומרת, מה שטוענים במטבע הלשונית, ההמונית הרגילה, אז מי שהקים את המדינה זה היה בן גוריון, לא, הוא לא הקים את המדינה. המדינה לא קמה לזכותו. אז לזכות מי? לזכות הרב מימון. אז על מה הדברים מדברים? על מה הדברים מדברים? הם רמוזים, הם בלויים בתוך המשפטים פה. המדינה עברה את הרוביקון, זאת אומרת, עברה את נקודת האל-חזור, זה לא היה בתשח. המדינה, הוודאות בתקומתה, זה היה בתגידו אתם, אני חושב בתרצת. על כל פנים, הפור נפל בוועידת פיל. זאת אומרת, אדרבה, הערבים ביקשו ממשלת הוד מלכותו לשלוח ועדה ולבדוק פה את את מה שקורה פה בפלסטינה, כדי שיאששו, יגמרו את הספר הלבן בצורה מוחלטת, ויבטלו את כל השערוריה הזאת של, הנה, טוב לדבר ברגעים אלה, כי אנחנו תכף סוגרים את חגיגות המאה על הצהרת בלפור. וזה, כאז, מה שאני תמעט, את אותו, בלשון הרב ציודה, אל תזכן, של כל הזבל הפוליטי, של מה שאנחנו מקבלים כיום הערבים, אותו הדבר, זה היה שם אז, בתרצת. וכדרכם של, לא שמוך הוא דאג לנו שיהיה לנו אויבים חביבים, והערבים תמיד, אלה הם שמקדמים את העניינים שלנו, תמיד הם דואגים לעשות את המהלכים שהם גורמים להם להפסיד ולנו להרוויח. אז הם יזמו את ועדת פיל, והגיעה הוועדה הזאת לבדוק את המצב פה באזור, והיא ראינה את כל הגורמים. עכשיו פה הייתה בעיה חמורה, שהיישוב היהודי היה אמור להציג עמדה מלוכדת מקיר אל קיר ביחס לתביעת הקמת המדינה. עכשיו הייתה פה ציבוריות מאוד משמעותית, לא יודע, יכול להיות שאז היא הייתה קרוב לחצי, בכל פנים, כי היישוב לא היה כל כך גדול כמו בימינו, והכמויות אני לא בקיא בהם, אבל היישוב, תוצר היישוב הישן, אלה מכונים בעגה שלנו כיום חרדים, היה נתח משמעותי מהיישוב, היה פלג משמעותי ביישוב. והיה מאוד משמעותי חוות דעתו, כי אם הם היו מצרפים אל בקשת הערבים נגד הציונים, זה היה, בקיצור, בנקודה הזאת נכנס למפעל הזה הרב מימון, והוא בכל העוצמה התורנית שלו ובכל הקשרים התורניים ואישיותיים, הוא עשה עבודת חריש עצומה בכל כל הגורמים, אני לא יודע מה, אבל כל פנים, הוא הצליח להביא את כל הגורמים המתנגדים, שגם הם יסכימו, והם אל מול ועדת פיל, באו ואמרו שהם רוצים וטובים מדינה. והוועדה הזאת חזרה ללונדון ואמרה שמוכרחים להקים ליהודים מדינה, כי הנחישות, הנחרצות של כל היישוב היא חד משמעית, אין סיכוי לעצור אותה מזה. ואז נפל הפור. ועל זה ברור לי שמדבר רומס פה הרב ציודה, ממש קצת אני תמע למה הוא לא מפרט את זה. כי ייתכן שהוא כותב את זה לאנשים שהם כולם יודעים, זה כאילו אני יודע. זאת אומרת, כאילו שכיום תכתוב כתבה ואתה כותב על השמאל, אז תסביר לקורא מה זה השמאל. אז שום כותב לא יכתוב דבר כזה. מה, אתה לא יודע? אתם לא מכירים, לא יודעים מה היה הפעילות של הרב מימון? מי לא מכיר? ואנחנו כבר, זה התיירות שיש לי, למה הוא כותב בצורה כזו סתומה? כן, זאת אומרת, הרב ציודה לא פירט, לא פירט את זה. את ההסבר שלי הוא לא פירט. רק הוא אמר, זהו. ואני, בעזרת חבר, ביררתי את הסוגיה הזאת. שזה פשוט נכון. מה שהרב ציודה אומר, זה פשוט נכון. כי אז באמת הוכרע, טוב, כל הכבוד להחלטה של בן גוריון ותשח להכריז על המדינה, ובזאת לקבל על עצמו על אחריות, על מלחמת השחרור, שהתוצאות שלה היו הכחדת מדינת ישראל, זאת אומרת, זה היה הסבירות, ומכל מקום הוא הלך על זה. אז באמת כל הכבוד, אבל הערכה של הרב ציודה היא פיקחית, ואם בן גוריון לא היה מחליט, היה מחליט לא לפתוח, אז היה לוקח שנה, שנתיים, היה מגיע לעוד איזה סיבוב, והייתה מוכרזת את המדינה. לא זה מה שהקים את המדינה. לא זו הייתה נקודת האל חזור. כן. סליחה? הייתה הצבעה למדינה? איפה היה צריך רוב? אני לא שומע. כן, לעצם החתימה, לעצם החתימה על ה... נכון. כן, כן, זה גם נכון, זה גם נכון. כן, זה בתשח, זה בתשח. אבל אז היוזם זה לא היה הרב מימון. היוזם זה היה בן גוריון. זה נכון, הוא היה... זה נכון, זה נכון. הסיפור זה נכון. שם, שם לרגע הכרזת המדינה. לרגע הכרזת המדינה. אז זה נכון, אבל עוד פעם, אז זה לא הייתה הסיכון הפוליטית, זה היה התארגנות תקודתית, שוב, זה לא היה כל כך קריטי. זאת אומרת, אני אומר, אם זה לא היה אז, זה היה קורה בזמן אחר. זכה, הרב מימון, הנה זה מה שהוא תכף יגיד פה במשפטים הבאים. אני מנסה, תראו, זה, מה שאתה מדבר זה קשור ל... למה שיגיד בהמשך. עד לקידוש השם הגדול בקריאת שמעון סיעת דגלו ברכת הודעתו על הודעת מדינת ישראל ותקומתה. זה הרב מימון שם, הוא נאמן, וברך שהחיינו, וחותם במגילת העצמאות, מכניס בעזרת השם, שיהיה כתוב שם בעזרת השם למטה, היה צריך להיות למעלה. לא הסתפק בצור ישראל. זה דווקא טוב צור ישראל, מה לא טוב? לא, הוא רוצה בעזרת השם. טוב, זה היה כתוב שם גם... אז העיקר הוא כל כולו, כל כולו בתודעת קידוש השם הגדול, ועל זה מדובר, בסדר, ופה מדובר גם כן, פה בשורות האלה בלוע הסיפור עם המטוס. אבל פה זה עוד לפני כן, כי פה זה לפני השבת השחורה. ועוז ועוז וכל מרבולות המשברים והתסבוכות אשר סברונו סברונו. עוד פעם, אני גם מתאר לעצמי שיש עוד כמה, לך תדע מה הלך שם בפוליטיקות. כשהרב צידם מכניס פה המרבולת, משברים, תסבוכות, לשון רבים, זה היה שם, לך תדע, הרבה דברים היו. אשר סברונו סברונו. והוא, יש לו שיג ושיח עם גויים ושרות, גויים, 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 ושרות אנשי עם בן גוריון, הוא חבר טוב של בן גוריון. כן? לא הבנתי. כן, זכה היום הזה, זה לא מקרי, יום כזה, אז ודאי שזכה. כי בפועל, אז הוא הוכרז, אבל אם הוא לא היה מוכרז אז, אז הוא לא היה מוכרז, אז היה זוכר יום אחר. זכה היום הזה, מן הסתם מראש מקדם מנסוכה, מאז שנברא עולם, נבחר הביאה, שנזכה. אין ספק, יום קדוש, יום נפלא, יום מיוחד, יום אלוקי. זה לא עומד בסתירה לחשיבונות שאמרנו פה. אז גם כלפי מלכות גויים ושרות חולים במרום העוז והאומץ וכל מערבולת המשברים והתסבכות אשר סבונו סבונו למין ניסורי סחבו למאסר בטירופם של הבריטים באותו יום השבת השחור. זה מה שהיה, אם אינני טועה, הרב ציוד המאסר נפשו אז על הרב מימון, כי אני חושב שהם גם עשו מזה, הם עשו הפגנות חריפות. מה רוצים מהרב מימון? אבל קיצור זה היה במסגרת הטירוף שלהם, של אוהבי ישראל הבריטים. אז זהו, פשוט רשעות לשם רשעות. אז לכן, הוא היה גם אדם בוגר, אתם מבינים? הוא לא היה... אבל הוא עמד שם, גם שם, מה היה, הנה כתוב, הערה, בשבת קודם שבת קורח, למד סיוון, תשב, השתלטו הבריטים המתקנים של המחתרות, עצרו אלפי יהודים והוצאו מנהיגי היישוב מבתיהם ונעשו באכזריות. רב מימון הוחזק 14 יום עד שחרורו בצו הנציב העליון. שבת זו כונתה שבת השחורה. אין עוד, למדנו, אתם זוכרים? על חילול הקודש, למדנו. זקנים פה למדו. בנתיבות ישראל חלק א', חלק א'. כן, אז הוא מלבין ומזהיר מבפנים, כי רב מימון, הם ילצו אותו, אני חושב, העלו אותו באמצע השבת, העלו אותו על מכונית. המלבין, לא זוכר בדיוק מה היו הפרטים שם. המלבין ומזהיר מבפנים, על חידוש השם הגדול בקריאת שמו ונשיאת דגלו וברכת הודעתו על הודעת מדינת ישראל לתקומתה. כל זה הראשית. מראשית, עם מסירות הנפש, מתוך התורה ועד אחרית. הכל מתחיל מתורה והכל מסתיים מתורה. ועד אחרית, מתוך אותו מלוא שפעה של תורה, או דבקותה ופוריותה, נמשיכה וגם גדלה לו ברכת השם זו, ברכתה של התורה, בירוריה וחידושיה, גם בתוך כל המעשה הציבורית, הגדולה שהרתה מוטלת עליו. אבל הוא היה שר בממשלת ישראל בשנים הראשונות. וזה התחיל מלפני הקמת המדינה, כל הזמן, בכל המדינה בדרך, הוא היה בכל העשייה וציסת המאות כל הזמן, לפני תקומת מדינתנו ואחרי תקומתה. והוא מסתבר מותיר אחריו ים של תורה, במיוחד באוצר ראותיו וחשובות ומופלאות ולמדניותן לספר יחוסי התנאים ומוראים של רבנו יהודה ברבי קלונימוס משפירה, רבו שבעל הרוקח, אשר עסק בהן בימי חייו האחרונים. אתם יודעים, מוסד הרב קוק, הגרעין הבסיסי שלו, הוא הספרייה, יש שם ספרייה ענקית. היא מורכבת מהרבה מאוד ספריות, אבל להערכתי, לידיעתי, הגרעין של הספרייה זה ספרייתו של הרב מימון. והיא הייתה ספרייה פנומנלית, כיום היא כבר גדלה מונים רבים מאוד ממה שהיא הייתה בתחילתה, אבל... אבל זהו, הוא חי בתורה כל הזמן, עם הספרים שלו, עם ספרים, ספרים נדירים והוצאות, בקיצור, שם הוא. ויש לו, הנה, עוסק ביחוסי תנים ומורים, רבות, אני לא מכיר את הספר הזה, אבל אז הוא, רבנו יהודה ברבי קלונימוס משפירה, רבו של בעל הרוקח, אשר עסק בהם בחייו האחרונים, אמר, טוב, הרב צידה, בעניינים בכל דבר. בפגישתנו האחרונה, במסיבה לכבוד הרב הגאון ישראל דוקטור ברודי שליטה, הרב הראשי לאנגליה, נפטר בתשלט, גם אותו לא הכרתי, עם הופעת הספר עץ חיים לרבי יעקב חזן על ידו, השתוממתי על העירות השוטפת במסע ומתן של הלכה, בחיוניות ההבנה והזכירה של רבנו גיבורנו כארי זה, זיכרונו לברכה. אשר גם כאשר קעתה, אינו, אז זה כנראה עוד דבר, אני לא יודע, והרבצי זה כנראה יודע, כנראה בסוף ימיו הוא כבר קעתה אינו, לא נס ליחום מעין תורתו הנובע מגמר. ועד אחרית, עוד פעם עד אחרית, כך אני מציע להבין את זה, ממרום שפע לימודה של תורה, המשך תוקפו, גבורת רוחו ונפשו זיכרונו לברכה, אל שימושה וקיומה במכתבו האחרון, למען שמירת קדושת יום השבת מחללו. כל הזמן הוא עסוק בדאגה על כלל ישראל, על מדינת ישראל, על צביונה התורני, על חינוכה, על רוחה האמיתי וקדושתה. אותו הקו הגדול וישר, הוא לא מתבלבל, שום שלב לא מתבלבל. כל כולו ממוקד מטרה מראשית ועד אחרית. של קידוש השם ממקורה העליון, של תורה וגבורתה, באותו יום השבת הנורא, אשר עם תקומת המדינה, אני לא יודע, אולי הוא מתכוון לאותו יום שבת הנורא שהוא הזכיר קודם, השבת השחורה. או אולי, אתם יודעים, הכרזת המדינה זה היה ביום שישי. אז אולי מתכוון, ומיד פרצה מלחמת השחרור. עם הכרזה, זהו. במקום היישוב, פצע את עצמו, אולי מתכוון לזה, אינני יודע. באותו יום שבת הנורא אשר עם תקומת המדינה, ומסירת הנפש עליה. לך תדע, מתי היה שם הכרזת המדינה? זה דקות לפני שבת. מה הוא עשה שם אחר כך? נשאר במוזיאון. בעיה קטנה, לא יודע. מה אתה אומר? אז זה העניין, כי הוא לא היה מוכן לעלות למכונית, אז הוא הלך ברגל, וזו הייתה הגבורה שלו. טוב. ולאותו יום השבת של אחרית ימי החיים, כנראה הוא נפטר בשבת. אני לא יודע, אני מבין מהדרשה הזאת, שכנראה יש משהו מיוחד בשבת שלו. לשמירת קדושת מנוחתו, על כל פעמים הוא גם מוציא מן שער, שזה עניינו. לשמירת קדושת מנוחתו השקולה, גם היא כנגד כל המצוות, כמו ש... הירושלמי אומר, ובירושלים מרקודשנו ותקיפותינו, שם מקומו. ותלמיד חכם נקרא שבת, ושבת הוא שמה ליקוד שבריחו, ושבת הוא מעין עולם הבא. נשמתו הגדולה והקדושה, הצבורה בצרוך, חיים את השם אלוקינו וישראל עמו, בשלמות חזרת שכינתו לציון, ושכלול גאולתו כולה, ינוח ויעמוד לגורלו לקץ הימים, ליום שכולו שבת ונוחה לחיי העולמים. שבת שלום.